אנחנו עמוד למד א', בעצם הגענו לדרך שבה הוא מתמודד עם חטא העגל, כן? אומר, תאר לו, אומר פה משהו מאוד מאוד חשוב, שכשאתה שם את מרכז הכובד שלך על ההופעה מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה, זכור לכם? בסדר? אם אנחנו עוסקים על ההתגלות, אם ההתגלות היא שורש הסיפור, אם זה מנוע הצמיחה או ההסברה של תפיסת עולם היהודית, אז ממילא כל ניסיונות להגיד איך הדת שלך מתפתחת וכו' וכו', זה לא רלוונטי. כי בעצם זה התפרצות לתוך המציאות. ההתגלות מתפרצת לתוך המציאות ומשנה אותה ומארגנת אותה בצורה אחרת, ויש התחלה חדשה לעולם. יש התחלה חדשה לעולם או קורה משהו אחר בעולם, כי זה לא ברצף למה שהיה קודם. זה בדיוק העניין. מה זה רצף למשהו שהיה קודם? נגיד שא' מוביל לב', ב' מוביל ג', אז אתה בעצם שד' שהוא תוצאה של א', ב' וג', הוא תולדה של א', ב' וג', כן? כשאתה רואה את העולם כמשהו שהוא מאוד מאוד סיבתי, שאתה אומר שיש סיבתיות צפופה בעולם, אז בעצם כל מה שקורה היום, בעצם הוא פונקציה של מה שקרה שלשום ואתמול, כן? זה ברור לכם? אבל אם אני אומר שקורה משהו אחר, זאת אומרת, יש א' מוביל לב', וב' מוביל ג', וד', ד' זה בגלל ש-היי, השם התערב פה בתוך כל הסיפור, והעסק הזה נראה אחרת לחלוטין. כי בעצם יש אפשרות של התפרצות העולמות האלה מתוך העולמות שלנו, וממילא תמיד זה נראה כמו איזושהי התפרצות כזו, משהו ש... ולכן אין פה התפתחות, אלא התגלות. ואז הוא אומר לו, יפה מאוד התגלות, ואתם... עכשיו, הנקודה המרכזית, שההתגלות הזאת היא מופיעה אלינו. זאת אומרת, בסופו של דבר, אף על פי שיש לנו קובץ חדש, או אפילו תוכנת הפעלה חדשה שפתאום מופיעה אצלנו במחשב, שהתפרצה אלינו, בלי כל בקרה של רשויות האישרור של כל דבר ודבר, בסופו של דבר זה חייב להתחבר למחשב שלנו, אחרת הוא, זה כמו וירוס, וכל הזיכרון יאחל, כן? בסופו של דבר צריך שאנחנו נוכל לעבוד עם זה. אז זה מופיע אלינו, ואז, זה מה שהוא בעצם אומר לו, שמוע שמעתי, כי בעצם אני בראש עמוד למד א', שמוע שמעתי כי בעצם אם הם עשו להם עגל ויעבדו לו ולא לאלוה. אתה כל הזמן דבר, אתם יש לכם התגלות, יפה מאוד, אתה ממש דרשן פנטסטי, אבל למעשה אתה מתעלם מאיזושהי תופעה שהיא איך זה מסתדר. זה בג, חטא העגל זה בג. אז אמר חבר, חטא אשר גינו הם עצמם מתוך גדולתם, ואין גדול כי מי שחטאיו ספורים. זה נשמע מאוד נחמד, אבל נשמע מאוד מאוד אפולוגטי. אתם יודעים מה זה אפולוגטי? מתנצל, כזה אפולוגטי, כזה מקצוע של דתיים. שמעתי פעם מפרופסור שלום רוזנברג, שכן, הוא אפולוגטי והוא לא מתבייש. זאת אומרת, הוא לא אפולוגטי על זה שהוא אפולוגטי. הבנתם? כן, עכשיו זה נורא חשוב לומר את זה, זאת אומרת, בהחלט, מי שהוא אומר נעשה ונשמע, הוא בהכרח אפולוגטי, משום שהאמת היא שהוא אומר נעשה בלי שהוא שמע. אז אם אחר כך הנשמע מוצא חן בעיניו, הוא לא יכול להכחיש את זה שהוא אמר כן עוד לפני כן. הוא לא יכול להגיד, כן, אתם מכירים מי שהתחתן בשידוך, קשה לו לומר שהוא בחר את אשתו. אף על פי שהוא יכול בהחלט למצוא בה הרבה הרבה... סיבות שיכל לבחור את אשתו, אילו היו מאפשרים לו לבחור את אשתו, אבל למעשה הוא לא התחתן בגלל זה, נכון? הבנתם? אז ברור שמי שהתחתן בשידוך, מי שקפו עליו ארכי גיגית, הוא חייב להיות מה? להתנסח בשפה אפולוגטית, כי הוא תמיד מדבר בדיעבד. כי המהר"ן אומר את זה. המהר"ן אומר את זה בצורה אחרת, אבל הוא אומר את זה. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא קפה עלינו ארכי גיגית? הוא אומר, בין היתר, משום שיש דין של אונס בתורה. מה דינו של אונס? לא יוכל שלך כל ימיו. למה לא יוכל שלך כל ימיו? אז הקדוש ברוך הוא גם כן לא רוצה להתגרש מאיתנו, אז הוא אונס אותנו, מקבל את התורה, כדי שלא יהיה לו זכות מוסרית, כביכול, לגרש אותנו. מה זה אומר? שיש פה איזה כפייה. אז כיוון שיש כפייה, הדרך היחידה זה להודות שהייתה כפייה, ולהגיד, תראה, אנחנו כפויים, אבל את האמת היא בינינו, זה נראה כך וכך 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 וכך, ודווקא זה נראה לעניין. זה ממש שידוך מצוין. אפולוגטי. נכון, אנחנו אפולוגטים. אנחנו חיים כאפולוגטים, משום שקודם כל אנחנו חיים, ואחר כך אנחנו מבינים. אנחנו לא בחרנו לחיות כפי על כוחך אתה חי, אתה עדיין יכול ליהנות מהחיים, עם כל זה שבעצם זה לא הייתה בחירה שלך. כך שעצם העמדה האפולוגטית היא נגזרת מזה שאנחנו בתוך המציאות ואנחנו חיים מתוכה, ולכן הבעיה היא לא עצם זה שאתה יש לך את העגל, אלא זה שאתה קצת מסתיר אותו. ואז מה הוא אומר? אין גדול כי אם מי שחטאיו ספורים, בסדר. כאילו אמר כוזר אינך אומר כך, כי אם דרך הפרזה ומתוך מסו פנים לעמך, וכי יש לך חטא גדול מזה, ומה מעשה טוב יישאר לכם אחרי, להם אחרי זה. זה באמת די חז"ל באמת חייבים לומר שהם היו מאוד נועזים לפעמים בדימויים שהם השתמשו לטובת העניין הזה, והם אומרים משהו, משפט כזה מדהים, אבל הם מדברים על כך, על חטא העגל בנוסח קלה שמזנה בשעת חופתה. לא נשמע די מחמיא, אני חייב לומר את האמת. כן? תוך כדי הזמן שמשה רבינו בזה, הם הולכים ועודים לעגל, אז זה מה שהוא אומר פה, תשמע, הגזמת. וחטא העגל הוא שאלה מאוד מאוד רצינית על איזשהו מעלתו של העם הזה, ובואו נראה מה עושה רבי יהודה הלוי, איך הוא מגייס את חטא העגל לתנופת התזה המרכזית של הספר שלו, וזה באמת, אני חייב לומר, אקרובטיקה פילוסופית מרשימה ביותר, אני חייב לומר את האמת. אמר חבר, קטר לי זער והוכיח לך גדולת העם הזה, ודאי לי בעידות שידע התורה כי אותם בחר אלוה לעולם ולאומם בין כל אומות העולם, וכי עניין אלוקי חל בכל המונם, עד שעשו כולם רואים לשמוע את הדיבור האלוקי, ומהם עברה זו סגולה לנשיהם, כי גם מהן כמה נביאות, ואילו לפניהם לא חל העניין אלוקי כי הם הליחידים שאליהם עברה סגולה זו מאדם הראשון. אומר, קודם כל, הוא לא אומר את זה בצורה ברורה, אבל זה בעצם שהוא כן אומר בצורה ברורה. תראה, היה חטא העגל וזה בעיה, תכף נראה, אבל המעמד של עם ישראל הוא לא פונקציה של כן חטא עגל, לא חטא עגל. המעמד, המהות של עם ישראל היא קשורה לבחירה האלוקית, וזה שבעצם מלכתחילה בכל זאת היה בהם את הזכות ואת החובה שיכול דרכם ובהם העניין האלוקי. יש להם את היכולת להיות מחוברים לעניין האלוקי, וזה מה שקובע את מהותו של העם הזה. תכף נדבר על מה היה בדיוק בחטא העגל ומה השתבש שם. אבל קודם כל, המעמד שלהם נגזר מעצם הבחירה שלהם, ואני אגיד ככה בשפה שהרציות תמיד אומר לנו, בסדר, חטא העגל, חטא העגל, זה חמור מאוד, אבל השאלה היא לא אם היה חטא העגל או לא, השאלה היא למה הקדוש ברוך הוא המשיך את המערכת יחסים ולא גירש אותה. ועצם זה שהמערכת היחסים נמשכת אחרי חטא העגל, זאת אומרת שחטא העגל הוא באיזשהו מקום מוכל בתוך מערכת היחסים. זה ברור מה יש פה איזה משהו שאומר שכנראה יש פה משהו רחב יותר שיכול להכיל את חטא העגל, ולכן חטא העגל הוא לא פיצוץ של כל הקשר, כן? הוא לא פיצוץ של כל הקשר, אלא הוא באיזשהו מקום בתוך הקשר הזה. אני אגיד אפילו יותר מזה, שלפעמים אתה אומר עצמך, זה בדיוק ההוכחה, שלמרות שיש חטא העגל, עדיין הקשר הזה עם עם ישראל והקדוש ברוך הוא קיים. זאת אומרת שבעצם חטא העגל הוא לא יכול להפקיע אותו. זאת אומרת שיש פה משהו שהוא יותר עמוק ומעבר לחטא. יש קשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא שהוא לא בר, הוא לא בר פירוק, אפילו על ידי חטא העגל. למה הוא לא בר פירוק אפילו על ידי חטא העגל? כי אם זה היה פונקציה של מה שאנחנו עושים, אז אם אנחנו לא עושים, אז הלך על הקשר. אבל אם הקשר הוא לא פונקציה של מה שאנחנו עושים, לא זה שאנחנו בחרנו בקדוש ברוך הוא, אלא הקשר הוא פונקציה של הקדוש ברוך הוא בחר בנו, והוא מחליט להמשיך לבחור בנו גם בעקבות חטא העגל, מה זה אומר? שכנראה זה לא מה שגורם פה בסיפור. זאת אומרת, יש פה משהו, כיוון שהבחירה היא בחירה של הקדוש ברוך הוא, והיא נמשכת, אז אתה צריך ללמוד בבחירה הנמשכת הזאת, ולא מחטא העגל. וזה מה שהוא אומר פה, כן? די לי בעדות שהתורה, עידה התורה כי אותם בחר אלוהיו, והוא לא חזר בו מבחירתו זו. למה הוא בחר, או איך אני מבין את הבחירה? הבחירה הזאת משמעותה ומופיעה בעולם בתוך איזושהי סגולה ייחודית להופעת העניין האלוקי בעם ישראל. איך מגיע העניין האלוקי, הסגולה להופעת העניין האלוקי, איך מגיעה אלינו? היא מגיעה אלינו בירושה מאדם הראשון. איך זה הולך? יש איזשהו רצף סגולי מאדם הראשון. אדם הראשון, אני חוזר עכשיו לקרוא את הטקסט. עדיין הוא לא הסביר את חטא העגל, רק אמר, אני עוקף את השאלה. איך אני עוקף את השאלה? על ידי זה שאני אומר, עובדה שהיא לא משנה את התוצאה הבסיסית של בחירת ישראל והופעת העניין האלוקי דרכה. אז אדם הראשון זכה לסגולה זו כי היה שלם בכל ולא יצא מן הכלל, כי מה פגם אפשר למצוא בשלמות יציר אשר יצא מתחת אומן גדול חוכמה וכל יכול ונוצר מחומר אשר בחרו אומן זה לשם צורה שרצה בה. ממילא לשלמות זו שהופיע את האדם הראשון לא הייתה מניעה, כלומר לא היה שום מחסום, לא כי היה לו איזה טראומת ילדות מההורים, לא מצד מזג זרע אב ודם האם, ולא כי לא היה זרע אב ודם האם, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו את הדברים בתכלית ה... ולא מצד ההזנה והטיפוח בשנות הינקות והילדות, ולא מצד השפעת האוויר והמים וחבל הארץ, כי אדם הראשון בראה אלוה בתבנית איש שהגיע לסוף שנות בחרותו, שלם בגופו ובמידותיו, והוא קיבל מת... כן, אתם יודעים איפה לקוח את זה? שאדם נולד יום הולדת אחד שלא היה קשועה בן 21, הוא נולד בן 20, הוא לא עבר... זה מה שחזל אומרים, שכל מעשה בראשית לדעתם נבראו לציוויונם נבראו. מכיוון שכתוב לדעתם ולציוויונם נבראו, מה זה ציוויונם? הם נבנו, הם מופיעים לא תוך איזשהו תהליך של התפתחות, אלא המוצר המוגמר. משום מה קובעים שהמוצר המוגמר זה אדם בן 20. יש לזה היגיון מסוים מבחינה פיזיולוגית, משום שבחינה פיזיולוגית בית פחות או 18-20 זה כבר גיל שבו הגוף מגיע לתחנתו הסופית, מכאן ואילך הוא רק יכול להצטמק כפי שראיתי נוהגים. אבל בעצם המיצוי הוא ה... אוקיי, אז זה מה שאומר פה שאדם נולד או הופיע לראשונה ביום הולדת אפס הוא היה כמו בן 20. דרך אגב שזה אחד הנימוקים שאלה שעוסקים בדיונים על גיל העולם גם כן אומרים ש, שלפי חז"ל גם העולם הזה לא נולד בן אפס, אלא כשהוא הופיע בעולם, כלומר ביום כשהוא היה הופעה ראשונה שלו הייתה הופעת בחורה, הוא היה, העולם עצמו נולד בגיל כמה מיליוני שנים לפי הטכניקות שאנחנו מודדים זמן מימין. זה ברור, כלומר הוא כבר משומש במצב טוב, כמו שמוכרים לכם ג'ינס משופשף. נכון, ג'ינס משופשף לא נולד משופשף, הוא נולד ג'ינס ושפשפו אותו, נכון, אחרת הוא לא נקרא ג'ינס משופשף, אם אני מבין נכון בהלכות ג'ינסים משופשפים, אבל אתה מוכר ג'ינס משופשף חדש, אז גם העולם הזה התקבל משופשף חדש, אוקיי? כמו האדם הראשון, בן 20. שהגיע לסוף שנות בחרותו שלם בגופו ומדדה, והוא קיבל את האלוה את הנפש החיונית בשלמותה, את השכל מראה אינה אפשרית לאדם, פי תכונתו אנושית, ואף את הכוח האלוקי שמעל השכל. מה זה הכוח שמעל השכל? רוצים לומר, את המדרגה שבהגיעה ידבק אדם באלוה והרוחני, השיג את האמיתות בתחילת מחשבה, ולא עיון ולימוד. אם תשימו לב, אם תשבו את הביטויים שמופיעים פה, לביטויים שהוא דיבר עליהם בתחילת הספר ביחס למדרגת השכל הפועל, אתם תמצאו דמיון מאוד מאוד קרוב, כי הוא כן מאמץ חלק מהתפיסה הזו. לכן נקרא אדם הראשון אצלנו בל אלוהים. וכל הדומים לו, מזרעו נקראו בני אלוהים. כן? כי הם מגיעים למדרגות העליונות האלה. והנה אדם הראשון הוליד בנים רבים, אך מכולם לא היה ראו אלוהים כמו כי עם הבל, כי רק זה היה דומה לו בנקודה הזו, ביכולות הרוחניות הללו. ומשהרגו קין אחיו, מתוך שקנאה שנתקנה בו על מעלה הזו, יש פה איזו פרשנות מאוד מאוד מעניינת, שהמתח בין קין והבל היה סביב ירושת, אתם יודעים, יש ביטוי אצל המושבניקים, בן ממשיך. שמעתם את המושג הזה? בין, מי זה שהוא הממשיך? מי שיורש את ההנחלה שלה במושב? מי הבן הממשיך? אז אומר ריאל שהמחלוקת בין קין להבל הייתה מחלוקת מי יהיה הבן הממשיך את הפרויקט, את מערכת היחסים של אדם הראשון עם הקדוש ברוך הוא. אז מתוך קינה שנקרא בו על מעלה זו, ניתן לאדם שט תחת הבל. כן, תחת הבל כי הרגו קין, זה כתוב מפורש בתורה. ושת היה דומה לאדם בנקודה הזאת, ולכן נעשה הוא לסגולת אדם וגרעינו, ישאר הבנים לא הקים כקליפות. וסגולת שש היה אנוש בנו. אתם כבר יכולים להמשיך, נכון? אדם, שת, אנוש, וכולי, עשרה דורות. וכך נמשך העניין לדנוח על ידי יחידים שהוא כגרעינים, כלומר כתמצית. כולם דומים לאדם הראשון בנקודה הזו, ולכן נקראים בני אלוהים. וכולם השלמות בגוף ומידות באריכות ימים, ולכן יכול להיות שרק הם האריכו ימים, ולכן הם מוזכרים ברשימה הזאת של תרחים, זאת אומרת, מתושלחים כאלה, אנשים ממש עם עודף שנות חיים. בחוכמה ובחושר מעשה, ולפיים איך הם מונים אנו את השנים מאדם עד נוח, כלומר זה התיעוד שלנו. וכך היה דבר גם בדורות אשר מנוח עד אברהם, אמנם היה בהם מי שלא דבק בו עלינו, כי כך למשל תרח, אולם אברהם בנו, ופה תראו איך הוא מערבב את שתי הגישות, כי אתם זוכרים שהבאתי לכם כבר את המורה נבוכים שעסק בשאלה הזאת, מה זה להוליד, אתם זוכרים? והיולד בדמותו כצלמו, לגבי שת נאמר, והיולד בדמותו כצלמו, ושם כתוב, אחר כך הוא קורא לו שט. אבל שם הרמב״ם הראיתי לכם בשמונה, לא בשמונה פרקים, במורה נבוכים, בחלק א', פרק ד' או ה' וו', מסביר שההולדה שם הייתה הכוונה לחנך אותו, ללמד אותו. ותשים, ואז אמרתי לכם, טוב, זה אצל רמב״ם, אצל רבי יהודה לוי, ההולדה משמעותה ההולדה ממש, כאילו גנטית. אז פה הוא מערבב קצת את זה, מה הוא אומר? כך למשל, תרח לא היה בו את העניין הלוקי, ואברהם בנו, שקיבל לכאורה, מה הוא קיבל? היה תלמיד, והוא אומר תלמיד, הוא לא אומר המשך. לאבי אביו לעבר. אז הוא קצת מערבב את הגישות. גדולה מזאת, הוא הכיר גם את נוח. כן, זה דיברנו על זה, שאברהם ונוח חיו ביחד נוח שנים, זה דיברנו על זה כבר בעבר. כי העניין הלוקי נמשך את זה מאבות אבות אל בני בנים, כך היה אברהם סגולת עבר בתלמידו, וזה דילק על דור של תרח. ועל כן נקרא, אברהם נקרא עברי, כן, יש עוד כמה פירושים למה אברהם נקרא עברי, מעבר הנהר, או כל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני, ופה הוא הוציא שעברי זה באמת על שם עבר סבו. ועבר היה סגולת שם, שהיה סגולת נוח. שכן נפלו לו, איך אנחנו יודעים שהוא הסגולה? שנפקו לו בירושה ארצות האקלימים הנוחים. ארץ ישראל. שזה באמצעיתה נמצאת ארץ חדה, ארץ כנען, היא ארץ הנבואה. אך יפת יצא אל הצפון וחם אל הדרום, כך הם ראו את העולם. אתם יודעים שהם ראו את אגן הים התיכון, אז יפת בצפון, בניו של יפת זה יוון וכיתים ודודנים, כל האיים היווניים זה תרשיש. והדרום זה חם, זה באמת חם, אבל ובני חם קוש ומצרים ופוט וכנען. כנען פתאום פולש לה, כי בעצם אנחנו עם יפת בצפון, חם בדרום, אירופה זה יפת, אפריקה זה חם, נשאר לאסיה, לא מדבר על אסיה המזרחית, בסדר? כי לא ידעו שיש אסיה מזרחית. אבל האגן של עד עיראק, כל האזור של המזרח התיכון, זה נחשב הטריטוריה של מי? יפת, חם, שם. בסדר? זה האזור שלנו, וזה ארצות הנבואה. יפת יצא אל הצפון, חם אל הדרום, סגולת אברהם בבניו היה יצחק, לכן שילח אברהם את כל בניו אחרים מן הארץ המיוחדת, ארץ כנען, ואותה את ארץ כנען הוא ייחד ליצחק, וסגולת יצחק היה יעקב, לכן הורחק עשיו אחיו מן הארץ ההיא. אתם רואים שהנושא הזה, כי יעקב לעבדו נמצא ראוי לה לארץ הזאת שהיא ארץ הנבואה. אולם, ופה המהפך המעניין, יש איזה תהליך סלקטיבי אצל אברהם, יצחק ויעקב, התהליך הסלקטיבי הזה מסתיים אצל מי? אצל יעקב. רב יעקב היו כולם סגולה, וכבר הסברתי לכם בעבר, אני חושב ש... אחד הפירושים הטובים, לדעתי, לכל הסיפור של יוסף ואחים, זה שבעצם יוסף ואחים לא היה ברור להם שעניין הסלקציה הסתיים. אז תראו לכם שאנחנו בניו של יעקב, ואנחנו רואים שאבא יעקב מקרב את הבן של האישה העקרה. כפי שאתם יודעים, האישה העקרה תמיד יש לה סגולה, שהבנים שלה הופכים להיות אחר כך אנשי הסגולה, והם ממשיכים, כי עובדה אצל סבא אברהם אבינו, היו לו שתי נשים, או שאולי אישה אחת לפי המדרש, אבל אנחנו לא חייבים לזה, כן? אגר שהיה לה בן ישמעאל וכתורה שהיה לה כל מיני בנים, את כולם נזרקו, אבל האישה שהיא הייתה עקרה, הבן שלה נהיה סבא שלנו, יצחק. וסבא שלנו, סתם זה יותר מסובך, כי הייתה רק אישה אחת, גם היא הייתה עקרה. האח, הדוד עשיו, נזרק החוצה ונבעט מהסיפור. אז מי נשאר? עכשיו עוד דבר, אנחנו יודעים שהדוד עשיו זה לא כל כך פשוט, כי יש סיפור שם שאבא יעקב עשה כל מיני מניפולציות, הוא הלך לסבא יצחק עם אורות על הידיים. נכון שזה היה בציוויה של סבתא רבקה, אבל בעצם הוא התערב בתהליך, אז גם אנחנו נתערב בתהליך. עכשיו אבא יעקב מקרב את יוסף, ויוסף ייבחר, ואנחנו מה יקרה לנו? נהיה כמו בני כתורה נזרק? פקרת, כמו ההפך. יוסף ייזרק ואנחנו נשאר. הזכות להתערב בתהליך, למדנו באבא יעקב, שגם הוא התערב בתהליך. זה מובן שאני מנסה לסרטט איזשהו קווים לדמותם של מריבות על הסגולה האלוקית, וזה באמת לא פשוט. בהחלט יכול להיות שזה חלק מהסיפור. ולכן אני אמרתי לכם, אולי לא אמרתי, אז עכשיו אני אגיד לכם ראיה, שכל השמות של בני אוחת ישמעאלים בעמי גלעד, נכון? ואחר כך ואנשים מדיינים, נכון? ואחר כך קראו, והמדנים מאחרו אותו למצרים, לפוטיפר, סיס, פרו, שרת הבכים. אז יש לנו מדנים, מדיינים ושמעאלים. עכשיו, תמיד כשהייתי ילד, חשבתי מדנים, מדיינים, בתנך זה קטן עליהם לפספס עוד אחת, נכון? תמיד חשבתי מדנים, מדיינים זה אותו דבר. אבל כשקוראים את הפסוקים על בני תורה, אז יש שם מדן ומדיין וישבק ושוח. משמע שהיו שני ילדים, אחד קראו לו מדן ואחר קראו לו מה? מדיין. אז יש מדנים ויש מדיינים וישמעאלים. מה המכנה משותף של שלושתם? שהם מבני בנים של סבא אברהם אבינו, שמה קרה להם? נדחו החוצה. כביכול בני יעקב אחרי יוסף אומרים לו, אתה שייך לחבורה הזאת, אתה שייך לישמעאלים, למדנים, למדיינים, בקיצור אתה נזרק החוצה. זה רמז ש לא יודע, אני חושב שיכול, זאת אומרת, זה לא בלתי מתקבל על הדעת שגם הוא הבין מה הם אומרים לו בצורה הזו. בסדר? ואז החידוש הגדול של יוסף הוא, ויכיר יוסף את אחיו, הוא זיהה אותם והבין שהם אחים, אבל הם לא הכירו. עכשיו, מה הסוד של יוסף? ופה כבר זה עד כאן. הסוד של יוסף הוא שיוסף הוא באמת ממוצע בין אבא לבן. חז"ל אמרו, אין קוראים אבות אלא למי? לשלושה, שזה אברהם אבינו ויצחק אבינו ויעקב אבינו, שם המשפחה אבינו, אברהם יצחק ויעקב מאותה משפחה, משפחת אבינו. נכון? אין קוראים לאבות אלא לשלושה. כי כמו שרב ציודה היה אומר, מה הייחוס שלהם? שהם אבותינו. מה הייחוס שלנו? גם כן שהם אבותינו. אבל בעצם הם נבחרו כדי להיות אבותינו. הבחירה בהם הייתה במגמה להוליד מהם מה שכאן כתוב בכוזרי, עם שלם, שכולל את כולם. אז עכשיו, הדבר המרתק הוא שיוסף הוא באמת משהו באמצע. הוא ממוצע בין אבות לבין בנים. משום שמצד אחד הוא לא נכלל באבות, אין שם משפחתו אבינו. נכון, זה לא יוסף אבינו, אנחנו לא אומרים יוסף אבינו, אומרים משהו אחר. יוסף אומרים יוסף הצדיק, אבל זה כבר קשור לענייני חסידות וקבלה. אבל יוסף הוא דמות אחרת, אבל יוסף, עם כל זה שהוא בוודאי איננו אב, הוא קשה לומר שהוא רק בן, משום שלא, כמו ליעקב, יעקב אומר לו, נכון, שבנים של יוסף נחשבים בכלל מה? בכלל שרתים, שמים איזה מעמד ביניים יש ליוסף, הוא לא אבא, כי הוא לא אבינו, אבל הוא לא רק בן, כי הוא כן אבא, כי אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. אתם מבינים את ה... זה הסוד שלי, הסוד של יוסף הוא שבאמת הוא באמצע. אבל הם לא ידעו, האחים לא ידעו שבגלל זה יוסף זוכה ליחס מיוחד מיעקב, כי יעקב מבין שיוסף, הוא צריך אותו, יוסף הוא הדמות שנזיר אחד. הם לא הבינו אותה, שיש בתוך התפקיד הזה, יש גם תפקיד של נזיר אחד, שבאחד הבנים, הוא יש לו בחורה והוא מקבל שני שבטים במקום. זה ברור לכם, העסק הזה, המעמד המיוחד של יוסף הוא המפתח להבין את התהליך שהיה פה. אבל אצל יעקב מתחיל דבר חדש. אולם בני יעקב היו כולם סגולה, כולם יחד ראויים לעניין האלוקי, וראינו את זה כבר ברמב"ן. ולכן אני הראיתי לכם את הרמב"ן הזה שמסביר שמה שהשתנה, המהלך הרוחני שמשתנה בעקבות שמתחיל העניין האלוקי להופיע בקיבוץ, זה גם בכוזרי וגם ברמב"ן. כולם יחד רואים לעניין האלוקי, לכן היה להם המקום ההוא המיוחד בהתגלות האלוקי לנחל ארץ ישראל. מאותה שעה התחיל העניין האלוקי שעד הנה לא חל כי אם על יחידים, שוכן בקרב קיבוץ. כלומר, יש עכשיו קולקטיב, יש פה עם, עם שלם שהוא דרכו יופיע דבר השם. והאלוה השגיח על בני יעקב גם ביותם מצרים, להפרותם ולהרבותם וגדל בניהם, כאשר יגדל איש את האילן ששורשו טוב עד ציו פרי בשל, ודומה לפיר הראשון שמנו נוטה האילן. רצוני הוא אמר, דאג לגדלם עד אשר ידמו לאבותם אברהם יצחק ויעקב ליוסף ואחיו, והפרי הבשל, כל דבר, הופיע בסוף גלות מצרים. הוא בא במשה, אהרון ומרים, ובאנשים כבצלאל וכאוליאב וכראשי המטות, כשבעים הזקנים שנצאו רואים לנבואה מתמדת, חושר, כלב וכור ורבים זולתם. בעת ההיא, כלומר בזמן שבשנת 2448, בזמן שהופיעו כל החבורה הנאצלת הזו, נמצאו בני ישראל כולם רואים להיראות האור האלוקי בתוכם ולהתגלות השגחת האלוה עליהם, ואז חל האירוע הזה, האירוע ההיסטורי של מתן תורה. תראו כמה הוא מדבר, 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 כאילו שכחנו שדיברנו בהתחלה על מה? על חטא העגל. אז תכף נראה. אמנם היו ביניהם גם חוטאים שנואי אלוה, כי זה כמעט הגדרה, אם אתה חוטא אתה שנוא אלוה, אבל אין ספק שגם הם, אותם חטאים שבפועל הם לא מימשו את הסגולה, הם היו סגולה מבחינה הידועה, שהרי מצד שורשם וטבעם היה בהם מן הסגולה, והעתידים היו לו לבנים שיהיו סגולה. כלומר, הם, יש להם פוטנציאל, אם כי יש לו מה שקוראים היום השפה גנוטיפ, אבל לא פנוטיפ. יודעים את ההבחנה בין גנוטיפ לפנוטיפ? זאת אומרת, זה לא מופיע, זה לא פנומן, זה בגני. כך יש את זה ארבעה וחוטא, שכן הוא הנושא את זרע הסגולה, אשר בהזדקחות תתגלה בבנו ובבן בו, כמו שאמרנו, נוגע לתך ואחרים, שהם עצמם לא, אבל ילדיהם כן. שתך ועצמו נוגע אחרים, שלא דבק בהם עצמם, אין אלוקים, אבל תאימה לפי שורשם, לא בני סגולה, מה שאין כאן משורש. כל מי שיצא מחם ומיפת, דבר דומה לזה נמצאים בעניינים הטבעיים, פעמים רבות אין איש דומה לאביו כלל, אבל דומה הוא לאבי אביו, ואין ספק שאותו הטבע, אותו דמיון כבר היו צפונים באב, אבל זה היה מה שאמרנו, גנוטיפ ולא פנוטיפ. אם כי הדבר לא היה גלוי לחוש, ככה הטבע של עבר צפון בבניו עד שמתגלה באברהם. אמר כוזר, הבנתי אותך, עכשיו אני אראה לך שאני מבין, כדי שלא תעמיס עליי עוד בדברים האלה, אבל תענה לי לשאלה שלי. אכן זאת גדולה נשארת בכם מאדם ראשון, הבנתי את העיקרון, גדולה מאדם הראשון בסדר. שהגדול הנבראים אשר בארץ, וממילא אם עבר לכם מה שהיה אצלו, אתם ממש וואו, אני מתפעל. ולפי זה נתחייבה לכם העליונות למעלה מכל נמצא אשר בארץ. הכל נכון. אבל מה מאותה גדולה נשאר בשעת אותו החטא? החטא, חטא העגל, העבודה זרה, מפוצץ את כל העסק. אמר חבר, עכשיו אני אסביר. העמים כולם בזמן ההוא יהיו עובדי תמונות. ואילו באו פילוסופים וחכמי אומה אחת ויהיו לפניהם ראייה על אחדות האלוה ועל ריבונותו ועל מופשטותו, אי אפשר, שזה בעצם הנושא אחדות וריבונות, אי אפשר לחמים אלו בלא שייחדו תמונה. הם לא יכולים לדבר על משהו מופשט. הם צריכים משהו מוחשי שאליה אפשר לכוון בעבודת האלוה. והיה אי אפשר בלא שיאמרו לעמם ולהמונם כי תמונה זו שהם יביאו לה ידבק בעניין אלוקי וכי מיוחדתי בתכונות נפלאות ומופלאות. תכונות אלה יש לנו יחסים אותה למקור האלוקי, כמו שאנו נוגעים כיום במקורות הקדושים בעינינו, שאנו רואים גם מאפרם ובניהם מקור הברכה, ויש שהיו מבינים שבעצם יהיו עושים את זה משהו קצת יותר, שהם יחסים את הרוחניות, אחד הכוכבים או המזלות או את הרשמאות וכדומה. כלומר, כל מיני דרכים להגיד שפה יש משהו אחר, האם באמת היו מוכנים להסתפק באמירה שיש פה השגחה ישירה, או שיש פה איזושהי האצלה של כוחות, אבל ברור שאנשים לא יכולים שיהיו דברים מופשטים. כך לא הסכים אז ההמון על שום תורה, אם לא נשארה בדיוק ולא עם תמונה מוחשת שאפשר לכוון אליה. אז גם בני ישראל היה להם את הצורך הזה של, להגשים את המפגש הזה, לתת לו הגדרות כאלה אחר. ובני ישראל אף הוא מובטח להם כי יורד אליהם מעלות דבר מאשר הוא וכנו אליו. כשם שכינו מצטרם מצרים אל עמוד הענן ועמוד האש, שהיו מסתכלים בהם, מחדים אותם, מפנים עליהם, ושתחווים לחלילך. וכשמו, משמו בני העם את הדיבור האלוקי, ועשרו דיבורות שהיה לה אל ההר, מתוך ציפה ללוחות הכתובים, שוריד אל העם לארון אשר יוראה בהר, למען יעסק את המתון העם, והיה להם דבר נראה לעין, אליו יכוונו, ובארון, מה שתוכנן, הברית האלוקית, הבריאה החדשה השברה, אלא רוצה לומר שני הלוחות. אז זה כל זה הובטח. ונוסף על אלה הענן שחסה את הארון, והאור אלוקים מופתים שיראו בעבורו, אז כשהם כל זה מחכים ומצפים, אז נשארו עומדים צפים לרד משה בעודם באותה רומות שבה הם היו ביום עוד מר סיני. לא שינו פעירם ואת ים ודיהם אשר לבשו, ונשארו עומדים בצבם זה נתנים לבוא משה מרגע לרגע. אולי משה נשאר בה 40 יום. אם כי לא לקח איתו צידה לדרך ולא נפרד מהם, והיא כי הולך למנת לשוב בו ביום, אבל הוא לא שב בו ביום, ולא במחורת, ולא עוד שבוע אחר כך, ולא עוד שבועים, וזה ממש משגע את השכל, הוא ירד, הוא לא ירד, מה יהיה פה? אולם משה נשאר בהר 40 יום, אם כי לא לקח איתו צידה לדרך ולא נפרד מהם, והיא כי הולך על מנת לשוב בו ביום. אז גברה אכזבה אצל אחדים מבני עמון הרב ההוא. אותה שעה התחיל העם להתחלק לכיתות, כי רבו ביניהם הדעות הזרועות, לסוף הרגישו אחדים מהם צורך לבקש להם נאבד, שיוכלו לפנות אליו ככל האומות. אך גם הם לא כחשו באותו שמוציאה מארץ מצרים. הם ביקשו רק כי יהיה איתם תמיד נאבד מוחש, אליו יוכלו לרמוז בידי ספרם את נפלאות אלוהיהם. כאשר עשו זאת לימים, אותם העניים אשר באותם מה שבעצם בסופו של דבר קרה גם כן. עשו זאת לימים, אותם מישהו באותם תארון אשר עשה משה עליו שלום, קראו הנה האלוה, למרות שברור שהם הבינו שזה הארון, אז, אבל הם הבינו שיש פה משהו שהוא בהשגחה ישירה של האלוה, ולכן הם קראו ככה. כמו שאנוסים כיום ברומזינו שומעים לכל דבר שתנועץ בקטנועתו אינה כי אם ברצון לא ילבד, לא במקרה ולא רוצו אדם ולא בחומכות הטבע, אז אנחנו גם אומרים זה משהו שנגזר מהאלוקי, ולכן ותנים זה מעמד מיוחד. אז בעצם היה להם צורך במשהו מוחשי, ובעצם בסופו של תהליך המשהו המוחשי ניתן להם, אבל הם היו קצרי רוח ועשו קיצור דרך, וזו הייתה הבעיה. חטאת העם הייתה איפה רק בזה שעשו להם תמונה מעצמם, דבר שנאסר להם, ובזה שיחסו כוח אלוהי לדבר שעשו בידיהם מרצונם. זה בלי אשר בא על כך מצוות האלוה. הבעיה היא שהם יזמו והם לא חיכו למה? להדרכה אלוקית. תזכרו, אם אנחנו חוזרים אחורה רגע אחד, מה הוא רצה לטעון לגבי מה הבעיה של מלך כוזר? כוונתך רצויה, אבל מה? מעשיך אינו רצוי. למה מעשיך אינו רצוי עם כוונתך רצויה? משום שכדי להתקרב לקדוש ברוך הוא צריך להחליט לעשות את זה באופן ובסגנון ולפי התפריט שמי קובע אותו? הקדוש ברוך הוא. יש צורך בהדרכה האלוקית. זאת אומרת, יש פה איזו הבנה, ואתם זוכרים, שורש האמונה ושורש הכפירה, מה נאמר, מה זה שורש האמונה ושורש הכפירה? עצם האמונה שיכולים להיות רשמים אלוקים נכבדים בעולם התחתון, זה שורש האמונה ושורש הכפירה. אז מי שמחכה לקבל הוראות מהקדוש ברוך הוא, איך, מה צריך לעשות כדי שיופיע העניין האלוקי בעולם, זה המאמין. ומי שיוזם את זה מעצמו, מסברת ליבו, מסברת קריסו, או מכל אופן אחר שלא יהיה, או שכן יהיה, הוא הכופר. פה הוא אומר, זה בדיוק הייתה הבעיה. הם יזמו מעצמם את מה? את העגל. הם לא צוו על העגל. הם היו אמורים לקבל ציווי על משהו, על משכן, שמעתי את זה. אבל הם לא קיבלו. מלא מה הם עשו? הם עשו מעצמם. כשאדם עושה מעצמו, זה נחשב מה? עגל. לא משנה אם זה עגל או לא עגל. כשאדם עושה מעצמו בלי לחכות לציווי, זה נקרא שהוא מה? כופר. אף על פי שכוונתו היא להוריד את העניין האלוקי, אף על פי שכוונתו היא להאמין בכל מה שאמרנו, אבל אם אתה לא מחכה להוראה האלוקית, אלא אתה עושה מעצמך, אז אתה כופר. ומה הייתה הבעיה בחטא העגל? שהם היו כופרים, כי הם לא חיכו לציווי האלוקי, אלא עשו את זה מה? מעצמם. אז תשימו לב מה שעושה רבי גלילי, זה דבר פנטסטי. יש בעיה, בעיית העגל היא בעיה, אבל בעצם אומר, בעיית העגל מוכיחה את התזה שלי. כי בדיוק זה הייתה הבעיה שם בעגל, שהם רצו לעשות דברים לפי מה? סברה של עצמם. וזה לא ילך. זה בלתי אפשרי. זה כפירה. חטא העגל היה קודם כל מאשש את עצם התפיסה שההוראות איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא צריכה לבוא על ידי ההתגלות. שרק על ידי ההתגלות אנחנו נקבל את ההוראות המדויקות להופעת העניין האלוקי. מלא, תשימו לב מה קורה פה. מה שנתפס עד לפני 25 דקות, חצי שעה, חיסרון גדול והתעלמות מחטא העגל, הופך להיות הוכחה לשיטה שלו. שבדיוק חטא העגל אומר בדיוק את הדבר הבא. כשאתה מתקרב לאלוה, לא על ידי הדרכה של האלוה, אתה לא מתקרב, אלא מה אתה? אתה מתרחק. הדרך היחידה להתקרב לאלוה זה על ידי זה שאתה מבין שאתה צריך לקבל את הוראות להתקרבות מעת האלוה. ובעצם מה מוכיח את זה? חטא העגל. אוקיי? זה ברור מה שאני אומר. באותה מידה, זה לא כתוב פה, אבל זה מקובל במחוזותינו, בבתי מדרשנו ללימוד התנ"ך, שחטאם של נדב ואביהו ביום השמיני, הוא חוזר על חטא העגל. מה שנעשה במחנה ישראל, בקרב כלל ישראל, בחטא העגל, שהם התקרבו שלא על פי הציווי האלוקי, זה בדיוק מה שעושים נדב ואביהו, שמקריבים אש זרה, והקריבם אש זרה אשר לא ציווה אותם. מה הייתה הבעיה בנדב ואביהו? שהם הקריבו אש שלא ציווה אותם. כי ההתקרבות לאלוה חייבת להיות על סמך המנדט שהאלוה עצמו נותן לך. אתה מתקרב לאלוה רק על פי ההוראות של האלוה עצמו. כל התקרבות אחרת היא איננה התקרבות. כן.
איך זה מסתדר עם זה שיש לנו כוח לחדש מצוות או גזרות דברים כאלה וחדש דברים בעולם התורה עצמו?
שאלה טובה מאוד. שני דברים. א', אנחנו לא מחדשים במנותק. זאת אומרת, אנחנו לא מחדשים מצוות. אנחנו באמת לא אומרים שמצווה דרבנן היא מצווה דאורייתא. אנחנו עושים הבחנה של השכבה של דרבנן היא תמיד דרבנן, היא לא דאורייתא. היא מקבלת מעמד אחר. ב' מסביר המהר"ל שאנחנו בונים ומחדשים ומוסיפים כמו בנאי שבונה קומה שנייה על גבי הקומה הראשונה, משום שמלכתחילה הוא רואה את תוואי השטח של הבניין של הקומה הנוספת מוכתבים לו על פי הבנייה הקיימת. זאת אומרת, אתה אנחנו לא בונים סתם. אנחנו ממשיכים את הבנייה שמותחלת על ידי התורה שבכתב. התורה שבעל פה ממשיכה ומפתחת את התורה שבעל פה, אבל היא ברצף איתה, היא לא משהו אחר לגמרי. יש מצבים מיוחדים שבהם אנחנו גוזרים גזירות שהן לא המשך מצוות קודמות או משהו כזה. זה לעתים נדירות, אבל בגדול תמיד יש פה איזשהו רצף שבונים על גבי הקודמים, ולכן התשתית היא זאת שמעצבת את ההמשך. זה מה שאמר המסביר בתפארת ישראל. בואו נראה עוד טיפה. חטאת עם הייתה איפה רק בזה, יש לכם? בעמוד למד ה'. חטאת עם הייתה איפה רק בזה שעשו להם תמונה, דבר שנאסר עליהם, ובזה שייחסו כוח אלוהי דבר אשר עשו בידיהם ומרצונם, בלי אשר באה על כך מצוות האלוה. אף יש להם התנצות על זה במחלוקת שנפלה ביניהם קודם לכן, לא כולם היו שם. נוסף על כך לא היו עובדי לבד ההוא כי עם 3,000 איש, כי רק הם מתו מתוך ציבור של 600,000 איש. שהיא התנצות לכדי הסגולה שסייבו עשיית הנאבד, שזה מארון וכו'. אולי הייתה כוונתם כי התברר מי החוטא ומי המאמין. זאת אומרת, לא רצו להצטרף לחטא, הם רצו לאפשר את החטא כדי שנפריד בין החוטא ובין המאמין. באיזה מגמה? למען יהרג החוטא אשר יעבוד לעגל. והיא נחשב להם דבר זה לעוון, כל ההתנהלות הזאת עם העגל, אין זה כי אם בגלל הוציאה מן הכוח לפועל חטא אשר עד הנה היה רק מחשבה צפונה בלב. זאת אומרת, לאהרון וחור היה להם איזשהו אחריות, לא בגלל שהם יזמו את חטא העגל, אלא בגלל שהם ממשו אותו. והוצאה מן הכוח לפועל יש בה עניין שבעייתי. כל חטא העגל לא היה אפוא יציאה מעבודת אל מוציאה ממצרים, כי הם אמרו, אלה הם אמרו. כי אם עבירה על אחת מצוותיו, זה לא איזשהו total loss, איזה לא איך יכול להיות, הם לא. כי הוא התברך שר את עבודת התמונות, והם עשו להם תמונה. היה להם להוסיף להמתין למשה ולעשות להם סבל מדעתם, לקבוע מקום אליו יכוונו, ולא לבנות להם מזבח או להיות עליו קורבנות. הם היו צריכים להמתין. אז למה הם לא המתינו? כל זה בא להם בעצת ההצטגנים ובעלי התנשמות שבליהם שחשבו את עבודתם הם מסתגנית עליה תסמאות שהיו עובדים לפי קשי הדמיון קרובה לעבודת האמת. חשבו שזה מקביל. אז גם פה יש להם סבורס. אולם דרכם בזה לא הייתה כי אם כדרך כסיל שהזכרנו למעלה, אתם רואים איכשהו עצמו מחבר את הדברים שמערבב את כל התרופות, אשר נכנס לעצר תרופות של רופא והרג מאדם אותן תרופות שכל החניים מתרפים בהם. אכן, העם לא חשב כלל כי על די מעשה זה הוא יוצא מעבודת האלוה, וזה הדבר החשוב. לעם לא הייתה תודעה של לצאת. להפך, דעתם היה מעשה זה משותף יותר בעבודת תלויה, לכן בערו על אהרון, והרום יוצאו לגלות מחשתם הנסתרות, סייע במעשה. ולא נחשב לו הדבר לעבון, כי אם בגלל הוציאות חטא העם מן הכוח אל הפועל, אבל בעצם הדברים האלה היו קיימים שם קודם, ולא התחוללו על ידי אהרון. והנה המעשה ההוא של עבודת העגל מוזר ומגונה בעינינו, כי בזמנים הותלה עבודת תמונות אצל רוב האומות. אולם בדור ההוא היה מעשה כזה מקובל, כי כל האומות היו עובדות תמונות. ואילו הייתה חטאתם בזה שבנו להם מרצונם בית מיוחד לעבודת אלוהי קבור במקום תפילתם ובמקום מכבדו. אם זה היה מה שהם היו עושים, אז זה לא היה דבר זזר בעינינו, כי גם עלינו יש דברים כאלה. שכן אנחנו נוהגים כך היום לבנות בתי תפילה. לבחירתנו כדי קודם נכנס להם ברכות שנתברכנו בהם, שאנו אומרים כי האלוה שוכן בתוכם, אנחנו חונים סביבה. אולי הדבר הזה נחוץ לנו שם שביעל אחדות כעלינו, היה מוזר מאוד בעינינו, כשם שהיה מגונה בעיני אבותינו מהמלכים לדבר בצורה הזו. שהיו מוכים מיד הקהל שרצה לבנות היכלות מיוחדים לעבוד לו, שהיו נקראים במות ולעשות הפרטה של כל העסק הזה. טובי המלכים היו עושים את היכלות ההם. למען לא ניתן לתכבוד כי אם לבית אשר בחר בו האלוה ורק בדרך העבודה אשר ציווה עליה. לעומת זה, אותן העומדות שקירן האלוה, הקרובים למשל, לא נראו לעם כדבר מוזר, אלא רואים שהעסק מה מכריע, מה מקרב ומה מרחיק, זה האם יש ציווי או האם אין ציווי. אז למרות שהוא עושה פה איזושהי הנחה בניתוח של מהות העבירה ומלא חומרתה, אומר, אם כל זה בא עונש של אנשים אשר עבדו את העגל ביום ההוא, יש להם, כן קיבלו עונש, הם נהרגו. אך מספרם הגיע רק ל-3,000 איש מבין 600,000. זה מה שכתוב. והדבר הכי חשוב, אני חוזר לעיקרון שהוא אמר קודם, לא פסק המן מלרדת על העם, ולא הענן משוחח עליהם, ועמוד האש מלהנחותם, והנבואה התמידה ונתגברה ביניהם. ולא נדרה מהן סגולה אחת, כל הסגולות שחננו בהן, חוץ משני לוחות ששבד משה עליו השלום, אך מיד התפלל להשבתם, ושבו להם שני לוחות אבנים כראשונים, כי כופר להם החטא אהרון. זאת אומרת, וזה מה שאמרתי לכם בהתחלה, עצם זה שמערכת יחסים נמשכת, ויש לוחות שניים, הלוחות השניים הם בדרגה שאומרת, דרגה שמה שאנחנו קוראים הרבה פעמים בעלי תשובה, הם בדרגה הרבה יותר עליונה, משום שבעצם הם אומרים, העסק הזה, כל חטא העגל עם כל עבודה זרה, עם כל הדברים האלה, זה לא מפקיע את הזיקה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן, אני אומר שוב, מה שעשה פה רבי יהודה הלוי באקרובטיקה המדהימה הזו, זה היה בעצם להגיד, רבותיי, חטא העגל רק מחזק את התזה שלי, שההתקרבות היא פונקציה של הציווי, ולא פונקציה של איזושהי סברה. ובאמת, רבי יהודה הלוי נותן פידבק חיובי למלך כוזר, לחבר. אמר כוזר, הנה חיזקתני בדעה שהגעתי למחשבתי אשר אושרה לי במראה החלום. כלומר, אתה צודק, זה הכל סביב חרוז החלום. זאת אומרת, הקשר של החרוזים, נכון, זה עוד more of the same, זה עוד חזרה לעיקרון הזה. והיא, כי אין האדם מגיע לעניין לוקי, כי אם על דעת צו האלוקי ירצו לומר דמעשים אשר צווה להם האלוקה, כי לולי זאת היו רוב בני אדם, מגיעים לעניין אלוקי, זה היה משהו אוניברסלי, כי כולם יכולים. עכשיו, כולם משתדלים לעבוד כמיטב הבנתם. לא, מה זה כולם? לא רק הדתיים בדתות השונות. אף חוזה הכוכבים והקוסם, ועובד האש, ועובד השמש, מני השניות ואחרים, כולם מעוניינים בזה. אמנם כן, אמר החבר, חלם צוות תורתנו, כולם דבר אלוקים ונושב, את כולם כתב משה מסרן לימון העצור, ההוא בהיקבצה במדבר, אולי הצורך ביחידים שימסרו בפה, פרשה פרשה מצווה מצווה, תורה קורבנות, כיצד מקריבים אותה באיזה מקום בצד, איך הם נשחטים, מה מנחות שונות יש לעשות בדם ונתחים, כל אין תנו מפורש מתה, לא למען לא יחסר בין דבר קטן, שעל ידי כך ייפסד הכל. הלא גם היות הטבעיות שתותן הרכבתן נכסים דקים ונדקים דקותן לסגי המחשבה, אם תקלקו יחסי אחת מהן ככל שהוא, הייתה הבעיה מי מתבטלת, והצרך הוא החי ההוא, או העבר הוא על דרך משל כלה ונעדה. אחרי לזכור גם הפרטים, כיצד לנתח את המימה, הקריבה לנתחיה, מה לעשות בכל עבר, מה לאכול, מה לסוף, מי הוא האוכל, ומי השורף, מי המקריב בין בני הדש, תבוא על כך, הוא לא אחר. מה תהיה לתכנות המקריבים שלהם בהם מום, לא חיסרון מראה פניהם, ואף לא בבגדיהם, כל שבידי הכהן הגדול, שהותר להיכנס למקום אני אלוקים, מקום השכינה והארון והתורה. אשר לעזרות הדרכה הקדושה והטהרה הקדושות בכל המעשים האלה, והדרגות ההתארות נגשו לתפילות, הלא הן דברים שריח תיאורם, אין לנו סמוך בזה כמו דברי התורה על מה שעשו חכמינו, הכל כדבר האלוה אל משה, וכן תכונת המשכן כולה, גם היא, הוראתה למשה בהר סיני. המשכן והאוהל ובו השולחן הנורא והארון וחצר מסביב, העמודים המשחקים וכל נוחות המשכן כולו הוא לא רוחנית, והוא עשם בגשמות כדודו לפניו. וזה גם היה בית גדול של בן שלמה המלך. הוראתה צורתו לדוד רוחנית, וכן הבית גדול שכון שיעד לנו האלוה, הראו צורתו ותכונתו לנביא חזקל. כי בעבודת האלוה אין מקום לא להשערה ולא לקש שכלי ולא לשיקול דעת, אלא צריך לעשות מה שהשם רוצה. כי אילו היה דבר כך, שזה הכל עניין של מה? של שיקול הדעת, היה מה שהגיעו אליו הפילוסופים בחוכמתם ושכלם כפליים כמה שהגיעו אליו בני ישראל. כלומר, זה עוד הוכחה, זה לא פונקציה של החוכמה, אלא פונקציה של היכולת להיענות, ולכן בני ישראל מגיעים ליותר מאשר הפילוסופים, אם כי הפילוסופים על פניו נראים יותר חכמים. אוקיי, אמר הכוזרי, יש לכם עוד כוח למרתון הזה של הקריאה? מצוות כאלה תראות הנפש לקבל, לא תלת ספק ולא כל שיח. כלומר, אחרי שאתה מפנה מקום, אתה מבין שהדרך הכידה פה להתקרב לרצון השם זה לקבל את הרצון שלו בצורה ברורה. אז מצוות כאלה תראות הנפש לקבל, לא תלת ספק ולא כל שיח, כי הנה זה בא נביא אל עבדים שעובדים וחוצים מבטיחם קיצור מעבדותם, והם יוצאים בדרך אשר ציע לפני מועד אשר נקבל לא איחור, ונביא זה מלכה מלך קצנה ותונה בעד בידי שבע ומוש, כל אחד מחזקה מהם, והוא קובע לחושב משתיהם את נחלתו בארצי לפני הגיעם שם. כל זה מתוך זמן מועד ונפלאים שבה מופתים. ועל ידי זה מתעמתת, על ידי זה שיש את המופתים האלה, מתעמתת, ופה זו נקודה שנצטרך לגעת בה בשבוע הבא, גם רוממות השולח, גם נדולת השלוח, וגם אף חשיבות הקהל שרק אליו נשלח. זאת אומרת, יש פה איזשהו סוג של אימות של וידו שליחות שמתמצא במה ש קורה. ולכן אם אתם זוכרים למשל הרופא או משל מלך הודו, הוא אמר לו בעצם יש לי ספק אם יש להם בכלל לאנשי הודו מלך, נכון? שהמשל שהתרופות וכל מה שכרוך בזה, זה גם פותר לו את הספק שמה למלכי הודו אין מלך. גם פה תשימו לב, הוא אומר שההדרכות הללו איך להתנהג זה מאמת את רוממות השולח, כלומר אפילו את הקדוש ברוך הוא זה מאמת, את דולת השלוח שזה משה, ואף חשיבות הקהל שרק עליו נשלח שזה בני ישראל. כל העסקת חבילה הזאת זה מתוך מה שקורה. ואילו אמר אותו נביא, נשלחתי את כל בני העולם, עכשיו פה עושה עוד קפיצה מעניינת. אם היה לי איזושהי תורה אוניברסלית ולא היה דברו מגיע כמעט חציו של העולם, היה זה מעורר ספק בשליחותו. אתה קורא לכל העולם להאמין באלוהיך ופתאום זה רק חלקי, אבל למה זה לא ספק? הואיל ולא הושלמה כוונת האלוה הבא. ובין הדברים עם השלמה היה אז מה, גם מה שהספר הקדוש שראיתו הנביא הוא כתוב היה עברית. ופה הוא רומז לעומת הספר הקדוש שהביא אותו נביא שהוא היה מוסלמי שכתוב מה? ערבי. טוב, אנחנו נחזור על זה בשבוע הבא ונראה את ההשלכות, את הרמזים שהוא עושה פה. בכל אופן אני מזכיר, הנושא שהתנגד מופיע פה, הוא מופיע פה בתור כאילו משהו שמערער והופך אותו להיות משהו שתומך, משום שהפרשנות שנותן לחטא העגל היא כן, הבא בחטא העגל הייתה שכוונתם הייתה רצויה אבל מעשה היה לא רצוי. למה הוא היה לא רצוי? כי לא מעשה שצוו בו, אילו היו צוו בו זה היה בסדר, הבעיה הייתה שהיה חסר מה? ציווי. ולכן זה בעייתי, ולכן זה שוב תומך בתזה הבסיסית של רבי יהודה לוי. טוב, נעצור כאן.